אמן. סייעתא דשמיא נקרא השבת פרשת יתרו, נקרא את עשרת הדיברות, יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, רבי אברהם בן חנה. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה, ששם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחי ארץ פרעה. ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר, אשר הוא חונה שם הר האלוהים. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בניה עמה. יש שאלה שהיא שאלה מפורסמת מאוד, וכל אחד שואל את השאלה הזו, מה זכה יתרו שיוחדה פרשה על שמו בתורה, ולא סתם פרשה, אלא הפרשה, בה"א הידיעה, הפרשה שבה ניתנים עשרת הדיברות, הפרשה שבה למעשה מוקמת, מיוסדת, מערכת המשפט של עם ישראל, שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות. מה הוא זכה? אומר רש"י על הפסוק הראשון בפרשה, אומר וישמע יתרו, מה השמועה שמע הוא בא? מה השמועה שהזיזה את יתרו ובא לעשות שינוי, מהפך בחיים שלו, מכומר לכל העבודה הזרה שבעולם להתגייר? מה הוא בא? אומר רש"י, עונה למעשה תשובת המחילתא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זה מה שהוא שמע. שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. לפי שיטת רש"י, שיתרו הגיע לפני מעמד הר סיני, אז באמת יתרו שמע רק קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. ישנה שיטת החולקים על רש"י, שאומרים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ומה שהיה בפועל בסדר הימים כרונולוגית זה שקודם נעשה מעמד הר סיני ואחרי כן יתרו הגיע. לפי אותה שיטה, לפי אותם אומרים, אזי יתרו שמע גם על מעמד הר סיני. אז לפי אותם גורמים, לפי אותם פרשנים, יתרו שמע שלושה דברים: קריאת ים סוף, מלחמת עמלק ומעמד הר סיני. באמת, שלושת העניינים האלה שמעו כל ברואי עולם. בכל העולם כולו ידעו, כמו שראינו בפרשה הקודמת, פרשת בשלח, ידעו על קריאת ים סוף. למה? כי כל המים בכל המקומות בעולם נבקעו, כמו שראינו בשיעור הקודם ברחבה, אנחנו לא נחזור מהמילים ויבקעו המים, לא כתוב ויבקע הים, אלא כתוב ויבקעו המים, מלמד שנבקעו כל מימות שבעולם. ראינו שם את המדרשים השונים בהרחבה רבה מאוד. אז כל העולם ראה, כל אדם שהחזיק כוס של מים ביד וראה שנבקעו לו המים, נבהל, אמר מה זה צריך להיות, הלך לשאול מה זה, שמע שהקדוש ברוך הוא קרא לעם ישראל את ים סוף. ודאי אותו דבר לגבי מלחמת עמלק. כאשר עם ישראל נלחם בעמלק, זו לא הייתה מלחמה מקומית שרק עם ישראל ועמלק חוו אותה, אלא מה? כשנתארכה המלחמה והגיעה השמש לכיוון שקיעה, עמד משה רבנו ועצר את גלגל חמה, כך אומרים המדרשים, עצר את גלגל חמה, העמיד את החמה. ממילא כל העולם רואה שהחמה עומדת, השמש לא שוקעת. רצים מהר לשאול מה קורה פה, ומקבלים תשובה, עם ישראל נלחם בעמלק. מלחמה על השם בעמלק מדור דור, עם ישראל נלחם בעמלק. זו התשובה. כולם יודעים. מעמד הר סיני, ודאי שבמעמד הר סיני הדברים היו מפורסמים ביותר, כמו שהגמרא בזבחים אומרת, כן? שקולו של הקדוש ברוך הוא נשמע מקצה העולם ועד סופו, שעוף לא פרח, ציפור לא צייצה, הייתה דממה מוחלטת בכל העולם, אין אדם יושב באפריקה באיזה מקום, באיזה ג'ונגל, מתחת לזה, שומע קופים, שומע ציפורים, שומע זה, ופק, ואת אחת דממה מוחלטת. זה מבהיל. זה מבהיל. לא לשמוע פתאום שום בריאה, שקט מוחלט, זה דבר שאדם לא חווה אותו אפילו לא בלילה בשינה. הוא לא חווה אותו. אין דבר כזה. העולם נעצר, נעמד, זה מפחיד. זה מבהיל. אז רצו מהר אל בלעם, כך אומר המדרש, ושאלו אותו, בלעם היה, בלעם נחשב אחד מהחכמים בעולם, היה יועץ של פרעה, אז שאלו את בלעם, שמא עומד הקדוש ברוך הוא להביא מבול לעולם? אמר להם בלעם, לא, השם נותן תורה לעמו ישראל. בלשון בלעם, מפרשת בלק, השם עוז לעמו ייתן. זה השם נותן תורה לעמו ישראל. ענו ואמרו, כך אומר כך לשון המדרש, השם יברך את עמו בשלום. כל האומות אומרים שיהיה בהצלחה לעם ישראל עם התורה. לאו דווקא מאהבת מרדכי הם אמרו את זה. הם חשבו שהעם שמקבל 613 מצוות, שיש בהם מצוות עשה ולא תעשה, וחלק מהמצוות, חלק מהמצוות אתה עובר עליהם, אתה חייב קראת, שהמצוות יחלו חס ושלום, היו לא תהיה את עם ישראל. כך חשבו, אמרו, השם יברך את עמו בשלום, שיהיה להם בהצלחה, נראה אותם. שילכו להסתדר, הם בעצמם לא רצו את התורה, לא קיבלו את התורה. אבל שעם ישראל ייקח, נראה איך הוא מסתדר עם התורה. אז כולם שמעו, כולם שמעו מעמד הר סיני, כולם שמעו ממקרת ים סוף, כולם שמעו מלחמת עמלק, כן? לא פשוט. ולא סתם השמיעה הזו, השמיעה הזו הייתה שמיעה שגרמה להם, חיל אחז יושבי פלשת, אז שמעו אמיר גזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום. הייתה בעלה גדולה מאוד בעולם, אבל הבעלה הזו פגה. בין שפגה משום שהמלאק צינן את האמבטיה הרותחת, את היורה הרותחת, ובין שפגה כחלוף הזמן. ראו שלא קורה שום דבר, העולם חוזר לתיקונו. חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה היו בפחד, ואחר כך נרגעו. שני אנשים בלבד בכל היקום כולו ששמע וחש וראה את הדברים המבהילים האלה של קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, העמדה של השמש ברום השמיים, מעמד הר סיני, הדממה המוחלטת שנופלת בעולם, שני אנשים בלבד עשו מעשה, נתעוררו לתשובה. אמנם הדברים הם ידועים ונאמרים אצל הרבה מרבותינו, ומי שרוצה יראה את הנועם אלימלך על הפרשה. מופתים, ניסים, לא מחזירים בתשובה. וגם אם מחזירים בתשובה, יש מיד אחרי זה רגרסיה, יש חזרה מהר בשאלה. הוא התלהב, רענס, התלהב, ומיד אחרי זה שוכח מהדבר. תראו, יש נועם אלימלך ויש מפרשים רבים שעוסקים בזה, וגם הגמרא מדברת, הם בעל הנס מכיר בניסו. אבל אם תרצו, אז יש בנועם אלימלך ממש בפתיחת הפרשה שלנו, הוא מדבר בעניין הזה של אין חזרה בתשובה, אין התעוררות לתשובה, יש מכוח נס, אבל חזרה בתשובה אין מכוח נס, בדרך כלל. בכל אופן, שני בני אדם בלבד התעוררו לתשובה, עשו מעשה, מה שמע שמועה ובא. אחד זה המוכר בפרשתנו, זה יתרו. מי השני? או יותר נכון השנייה. השנייה זו רחב, רחב, רחב הזונה, רחב הזונה בספר יהושע, פרק ב' פסוק ת', אומרת רחב למרגלים, שני המרגלים ששלח יהושע בן נון לרגל את הארץ, היו מי? פנחס וכלב. פנחס וכלב, אומרת להם רחב, אומרת להם כאי לישנה. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. אנחנו יודעים, עוד ממעמד הר סיני, עוד מקריאת ים סוף, ועוד ממלחמת עמלק, ועוד ממעמד הר סיני, אנחנו יודעים, חיים בפחד, נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי שבעבר הירדן, לסיחון ולעוג, אשר החרמתם אותם. ונשמע וימס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כי השם אלוקיכם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. משמע שהיא רוצה מה? קודם כל היא מודה בגדולתו של השם, ורוצה כמובן, כמו שראינו, כמו שנראה בהמשך, שהיא התגיירה, התגיירה, רחב התגיירה, רחב התגיירה. עם יהושע, נכון. נראה את זה בסייעתא דשמיא בהמשך. אז חוץ משני היחידים, רחב ויתרו, אף אחד לא התעורר. הייתה התעוררות לא חיובית אחת של עם, זה המלאק. המלאק שמע על קריאת ים סוף. המלאק, אתם זוכרים, הוא הנכד של תמנה. תמנה הזו לא נתקבלה, גירותה לא נתקבלה מעם ישראל. עם ישראל סירב לקבל אותה כגירה. זכרה את הדבר הזה, נדבקה בזרו של עשיו, התחתנה עם האבא שלה, עם אליפז, וצוותה צבא, אמרה לעמלק, תראה, אתה תחכה עד שעם ישראל יצא ממצרים, ואחרי שעם ישראל יצא ממצרים, תיגש, תנקום את הנקמה שלי. עמלק שומע שעם ישראל יצא ממצרים, שהשיעבוד מסתיים, הוא לא יצטרך לשאת הוא בעול השיעבוד, רץ מהר להילחם בישראל. אומר הזוהר הקדוש, וכולנו מכירים את העניין הזה, שלא יוצא לו שום דבר במלחמה הזו, הוא קופץ לתוך אמבטיה רותחת, בסופו של דבר הוא מתבשל בתוך האמבטיה ומת, אבל הצליח לצנן במשהו את האמבטיה, הצליח לצנן במשהו את היורה, נתן פתח לעמים אחרים כבר להילחם בעם ישראל, זה מבחינתו היה מספיק. תמיד שחושבים על זה, אני פותח סוגריים, תמיד שחושבים על זה, זה נשמע דבר מוזר, למה שאדם יעשה, למה שמישהו יעשה מעשה שהוא מבחינתו התאבדות, הוא לא מרוויח מזה שום דבר, אבל הוא איכשהו מזיק למישהו אחר. אז כן, אז לא צריך ללכת רחוק, אפשר להסתכל סביבנו, אנחנו מוקפים בכל מיני כאלה שמוכנים להתאבד, לא יוצא להם מזה שום דבר, הם יודעים שלא יוצא להם מזה שום דבר, אבל הם באים להזיק, הם באים להזיק ומוכנים למות למען, למען ההזק בלבד, בלי שתצמח להם תועלת שהיא. מכל מקום, אומר הזוהר הקדוש דבר שופה לפלאות. הוא אומר, יתרו, כשהוא בא, מה שמועה שמע ובא, כשהוא בא לחזור להתגייר, כשהוא בא להתגייר, כשהוא בא לעם ישראל, יש לו כוונה לחמם את האמבט ישוב. לחמם את האמבט ישוב. המאורע הזה, שנקרא גיור יתרו, הוא לא מאורע פרטי. הגיע איזה אדם אנונימי, אלום, שאף אחד לא מכיר, אמר, אני רוצה להתגייר. אבל עמד במבחני הגיור, נתגייר. נו, ברוך השם, עוד יהודי בעם ישראל. זה לא המקרה. יתרו היה כומר לעבודה זרה. הוא, אין עבודה זרה. כתוב במדרשים שהבחור הזה שנקרא יתרו לא חקר. היה סקרן. היה בחור, מבקש אמת, חיפש את האמת. הלך לעבודה זרה זו, עבד אותה, למד אותה על בוריה. ידע הכל. הכל ידע. הכל ידע, כל העבודות הזרות, כל עבודה זרה הכי משונה שקיימת באיזשהו מקום, הייתה תחת השליטה של יתרו. הוא ידע הכל. הוא היה מלך במדיין. לפני שהורידו אותו מגדולתו, היה מלך. הוא היה מלך במדיין. זה אדם מוכר, היה מהיועצים של פרעו. היו שלושה יועצים לפרעו, נחזור על זה עוד בהמשך על היועצים האלה ועל מעשיהם. היה בלעם, ראש היועצים, יתרו, ראש היועצים, ואיוב. ראש היועצים, שלושה שהם היו ראשי היועצים, ראשי החרטומים של מצרים. כל אחד מהם היה נדרש לדעת עבודה זרה. יתרו היה פרופסור בעבודה זרה. הוא היה המוכשר ביותר בעבודה זרה. בלעם, בקשפים, כל אחד מהם היה לו את התכונות המיוחדות שלו לעבודה זרה. אומר הזוהר הקדוש, הוא לא בסתם. הוא אמר, המלאק הלך לקרר את היורה, לקרר את האמבטיה, אני בא לחמם את היורה, לחמם את האמבטיה. הייתה לו כוונה לעשות הפך מה שעשה המלאק. הייתה לו כוונה כזו. יפה מאוד. אז ברוך השם, יש לנו, אנחנו פוגשים דמות שיש בה גם בקשה של אמת וגם מוכנות למסירות נפש על הרעיון ועל על העניין. מוכן לעזוב את כל האלילים, את כל מה שהוא למד כל החיים שלו, את כל העושר, את כל הכסף. הוא יודע שהמעשה שלו משפיע לא רק עליו, אלא גם על הילדים שלו, על הצאצאים שלו, על כל מי שיוולד. היו יכולים להישאר במקומה, כומר לעבודה זרה, תאמינו לי, הרוויח הרבה כסף, לא רק היום הם מרוויחים הרבה כסף, הם הרוויחו הרבה כסף גם אז, היה עושה ברכות, קמעות, וודו, כל מיני, היה יודע לעשות את זה, וכל אחד היה נותן לו משהו. זה היה נותן לו תרנגולים, זה היה נותן לו זהב, זה היה נותן לו כסף, תרפא לי, תעשה לי, תביא לי, תיקח לי. חשבון בנק, החשבון בנק שלו היה תפוח, תפוח, ויתר על הכל. לאן הוא בא? לא לעם שיש לו מדינה, לא לעם שיש לו ארץ, לא לעם שיש לו משאבים, לעם שהוא במדבר. אפקר, לכאורה, חס ושלום. כן? גיליתי שזו האמת, אני הולך להתגייר. גיליתי שזו האמת היחידה, אני עוזב הכל מאחוריי והולך להתגייר. זה מסירות נפש. לא על עצמי בלבד, אני מבקש את האמת, לא על הילדים שלי, לא על אשתי, לא על... אני מבקש את האמת, על זה אני הולך. על זה אני הולך. זה נקרא מסירות נפש. ולא זו זו בלבד, אומר הזוהר הקדוש שם, מה זה מחמם תיורה? מחמם תיורה זה לא רק שהוא בא עכשיו, כל העולם רואה, מסתכל ואומר, וואו, אתם יודעים, יש יתרו שהיה כומר לעבודה זרה, והוא עכשיו הולך לעבוד את השם. רבים משומעי לקחו, מאלה שהיו באים אליו לעשות עבודת אלילים, ללמוד קצת בעבודת אלילים, נתן להם, היה קורצ'ר לעבודת אלילים, הם למד אותם וכולי, ראו שהוא עוזב את הכל, אומר הזוהר הקדוש, רבים התגיירו יחד עמו. רבים. הלכו, אמרו, המורה גילה את האמת, אנחנו הולכים יחד איתו. זה מחמם. זה מחמם את היורה. אם עם ישראל היה מנען לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, במובן הזה, לא במובן הגבוה, אלא במובן הזה שעם ישראל נראה איזה עם שאף אחד לא רוצה להצטרף אליו. מי רוצה להסתבך איתו, מי רוצה להתקרב אליו? מנודה, מושפל וכו'. בא יתרו ומחמם את היורה, מחמם את האמבטיה ומביא איתו גרים. כי כל מי שמסתכל על המורה הרוחני הכי גדול, על הפופ, תראו לעצמם שהפופאי של הנוצרים, יום אחד עוזב את הכל, מניח את הגלימה, מניח את הכבוד, מניח את העושר, מניח את הזה, עומד כבל עם ועולם, במרפסת שם, במרפסת הזו שם שלהם, בוותיקן, ובדרשת יום א' שלהם, הוא אומר, רבותיי, גבירותיי, יקיריי, כל המאמינים בכל העולם, תדעו לכם, אני 80 שנה חי, 80 שנה חקרתי היטב והיטב 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 והגעתי למסקנה. הכל פה שקר. הכל פה שקר מוחלט. הכל פה לא אמת. הכל פה כזב. הכל פה עבודת אלילים מרושעת. ומבחינתי תדעו לכם, אני מחר הולך להתגייר, להצטרף לעם ישראל, ומבחינתי אתם יכולים גם ללכת לעזאזל.
בעזרת השם בקרוב.
תארו לעצמכם דבר כזה, זה כל העולם נרעש, זה לא במהדורות הראשונות של החדשות, זה יכול לגרום למלחמות בכל העולם. זה דבר לא נתפס. זה היה יתרו. זה מה שהוא עוזב, משאיר מאחוריו, וזה מה שהוא אומר בעצם ההליכה להתגייר לעם ישראל. תארו לעצמכם כמה אנשים שמאמינים בדמות הזו שנקראת יתרו וביכולות שלה, היו קמים ועוזבים ועושים את אותו מעשה, הולכים אחריו. אומר הזוהר הקדוש, על זה הוא זכה, שיוחדה פרשה על שמו. אתה יודע למה יש פרשה על שמו של יתרו? הוא היה מבקש אמת. כי הוא בא לחמם את היורה, כי היו לו כוונות אמיתיות. לא רק חיפש את האמת, גם הכוונות שלו היו אמיתיות. הוא חיפש, והוא היה מוכן לשלם את המחירים. מבקש אמת שלא מוכן לשלם מחיר, הוא לא מבקש אמת אמיתי. הוא כלפי חוץ. אתה מבקש את האמת, וזה לא משנה באיזה גיל אתה. אתה מבקש את האמת, גילית את האמת, תהיה מוכן לשלם מחיר. זה אומר שאתה מבקש אמת. אתה לא מוכן לשלם את המחיר, אתה אומר שאתה מבקש אמת. אבל אתה לא מבקש את האמת. בדרך כלל זה אנשים אמיצים מאוד. לא רק אמיצים, אמיצים מאוד שמוכנים לשלם את המחיר. בפרשת בלק, אנחנו פוגשים את בלעם הרשע. פרשת בלק, בחומש במדבר, אנחנו פוגשים את בלעם הרשע, ובלעם הרשע אומר כמה דברים. בלעם הזה, הוא, אתם זוכרים שהוא מכיר את, עוד את יעקב אבינו, עליו השלום. הוא מכיר. אז הוא נותן הסבר, כן? ומחלק בין עמלק לבין יתרו, לבין יתרו בא ממדיין שנקראו גם חבר הקני. חבר הקני. המדיינים יקראו גם חבר הקני. אומר בלעם ככה, אומר בלעם ככה, וישא משלו ויאמר, זה פרק כ"ד פסוק 20-21, וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. לאן עמלק הולך עם כל המעשים שלו, לקרר את היורה, לסנן את האמבטיה? לאן הוא הולך? עדי עובד. ואחריתו עדי עובד, הסוף של עמלק שזרעו יוחרט מעל פני הארץ, אין השמי שלהם ואין הכיסא שלהם, ובחרו עם חי זכר עמלק, בסוף לא יישאר ממנו כלום. וירא את הקני, הקני זה מדיין, זה יתרו, וישא משלו ויאמר, איתן מושביך ושים בסלע קניך. מה זה איתן מושביך ושים בסלע קניך? אומר לו, אומר מתנבא בלעם, מזרעו של יתרו ישבו בלשכת הגזית, יהיו חברי הסנהדרין בירושלים. זה איתן מושביך ושים בסלע קניך. איפה זה הסלע? הסלע זה הר הבית, שם הסלע.
יושבי לשכת הגזית,
יושבי לשכת הגזית, נכון, סנהדרין ישבו בלשכת הגזית, זה בדיוק שם. זה, זה בלעם. למה התורה מביאה את הברכה הזו, את הנבואה הזו מפי בלעם? למה לא מפי מישהו אחר? כי רק בלעם, שהיה חבר של יתרו, היו יועצים יחד אצל פרעה, יודע על מה יתרו היה צריך לוותר בשביל להגיע לעם ישראל להתגייר. רק הוא יודע באמת איזה עוצמה, איזה עוצמה של אמת יש במעשה הזה של יתרו. כי כגודל הוויתור, גודל המחיר שאתה צריך לשלם, ככה גודל בקשת האמת שלך. יפה מאוד. שלושה יועצים, איוב, יתרו ובלעם, חברים קרובים לעת צרה, הם היו יחד שם. תכף נראה שבגזרות של פורים היו יחד. כדי להבין יותר את היסוד שעליו אני רוצה לדבר היום, בסופו של דבר אנחנו עושים איזה מהלך, אבל יש אני סייעת לשמוע, אני מקווה, יש איזה קשר בין הדברים שאני רוצה שהם יהיו מובנים. רש"י בפסוק הראשון מביא שליתרו היו שבע שמות. שבע שמות, זה ככה גם המכילת המביאה, שבע שמות היו ליתרו. נפל פה משהו? לא. שבע שמות, מה היו השמות של יתרו? יתרו שבע שמות נקראו לו: רעואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, פוטיאל. שבע שמות, שבע שמות. אנחנו נדבר השיעור הזה רק על שלוש, בלי נדר. יתר, יתרו, פוטיאל. יתר. מדוע יתר? אומר רש"י, יתר על שם שיתר פרשה אחת בתורה ואתה תחזה. מה הפשט? יתרו, זכינו שיתרו כשהוא מצטרף לעם ישראל, הוא חותן משה, הוא ניגש אל משה רבנו עליו השלום ומסיא לו עצה ביחס למינוי דיינים בעם ישראל. ואתה תחזה, איזה דיינים צריך, איך הם צריכים, איזה תכונות הם צריכים שיהיה להם, מה המבנה של בתי הדין, כן, מה המבנה של בתי הדין, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים וכולי. הוא נותן הסבר מנומק לשיטת השיפוט הזו. יתרו בונה את המערכת הזו. יתר פרשה בתורה, הביא משמו את העצה הזו למשה רבנו עליו השלום, זכה, יתר פרשה בתורה, זכה ששמו יהיה יתר, יתר, יתר. למה יתרו? למה יתרו? יתר אני מבין, יתר פרשה בתורה. מה יתרו? יתרו אומר רש"י, לכשנתגייר וקיים המצוות, הוסיפו לו אות אחת על שמו. הוא היה יתר, עכשיו הוא נתגייר, והוסיפו לו אות. מה האות שהוסיפו לו? האות וו, האות וו. אלא מה? שאנחנו לא מצינו, כך אומרים חז"ל, לא מצינו שהוסיפו לגרים את האות וו. כן מצינו שהוסיפו לגרים, למי שעוסק בגיור, את האות ה', את האות ה'. אברהם נקרא אברהם, שרי נקראה שרה, כן? במשנה באבות יש שני חכמים שנקראים בן בגבג ובן הה. בן בגבג ובן הה, שניהם היו גיורים, היו מתלמידיו של אברהם אבינו עליו שלום. איך הוסיפו, מה הוסיפו להם? היי, בג בגימטריה היי, בג בית גימל בגימטריה היי, בן הה זה בן של היי. שניהם את האות ה אנחנו מכירים, אבל לא ראינו שמוסיפים את האות ו, ובכל מקרה זו שאלה למה הוסיפו ליתרו את האות ו. אז יש מחזל שאומרים, שאומרים דבר שהוא פלא, שיש, אנחנו מכירים ארבעה שעסקו בגיור, עסקו בגיור, והוסיפו להם אותיות, לאו דווקא את האות ה, ולאו דווקא את האות ו. הושע בן נון נקרא יהושע, הוסיפו לו את האות י. יהושע עסק בגיור, גם במה שהוא עסק בגיור הגבעונים, וגם במה שהוא התחתן, כמו שהזכיר פה דוב קודם, התחתן עם רחב שהייתה גיורת. רחב הייתה גיורת. אז הוסיפו לו את האות י. אברהם שעסק בגיור, הוסיפו לו את האות ה. יתרו שהוא גר, הוסיפו לו את האות ו, ושרה הוסיפו לה את האות ה. יוצא י כ ו כארבע שיעסקו בגיור והם קשורים לגיור, הוסיפו להם אותיות כמניין י כ ו כ. יפה מאוד. אפשר לדון שיעור בנפרד למה דווקא י' כ' ו', אבל כל אחד יכול לחשוב שזה היה הווה ויהיה, ותרף תראו שאנחנו מדברים למעשה על כל מתן תורה וכל ביאת משיח צדקנו, הכל בידי גרים, הכל בידי גרים. כל הנושאים הכי חשובים, נושאי הליבה של עם ישראל, בידי גרים, בידי גרים. גם במגילת רות וגם בעל הטורים על הפרשה שלנו מביא, שואלים שאלה, למה רות נקראה רות? הזוהר הקדוש וגם בספר הישר וגם בסדר הדורות מביא שרות לפני שנתגיירה קראו לה גילית, גילית, ג' י' ל' י' ת', גילית. מה גילית? מה גילית היום? מה גילית אתמול? גילית. למה קראו לה רות אחרי שנתגיירה? אז ההסבר הוא פשוט, קודם שנתגיירה הייתה גויה, הייתה חייבת בשבע מצוות בני נוח. עכשיו התגיירה, קיבלה על עצמה עוד 606 מצוות, 606 גימטריה רות קיבלה, עכשיו נהיה 613 מצוות, שבע של בני נוח ועוד 606 שנותרו כדי להשלים 613, 606 גימטריה רות. כן מאוד. כל זמן שאנחנו מבינים את זה, ברור גם למה יתרו נקרא יתרו, כי ביתרו יש רות, יש רות, במילה יתרו יש רות, רק יש תוספת של יוד. אומרים חז"ל, אומר בעל הטורים, כן, היוד הזה זה גם כנגד עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, הוא הגיע למעמד הר סיני, זכותו, בזכות תיקון מערכת המשפט, זו גישת בעל הטורים, בזכות תיקון מערכת המשפט קיבלנו את התורה הקדושה, שאלמלא תוקנה מערכת משפט, בלי מערכת משפט מתוקנת אי אפשר לקיים תורה, אתה צריך שופטים ושוטרים, אתה צריך שופטים ושוטרים בכל מקום מתוקן. קיבלנו את התורה בזכותו, זכינו. אז יש לנו יתרו י' של עשרת הדיברות, ורות השלמה של 606 מצוות לשבע מצוות בני נוח שממילא היו לו, והעניין מובן לכאורה. עכשיו אנחנו זוכרים משיעורים קודמים, לפני חודשיים בערך, דיברנו על זה, שהרוקח מביא פילי פלאות, שיש בכל התנ"ך כולו שתי מקומות שבהם כל הפסוקים למעט שמונה מתחילים באות ו. פרשת וישב בתורה, ספר חומש בראשית, כל הפסוקים בפרשת וישב, יש שם 112 פסוקים, אני זוכר נכון, כמניין יבוק, כולם מתחילים באות ו' למעט שמונה. יש שמונה פסוקים שלא מתחילים באות ו', כל יתר הפסוקים מתחילים באות ו'. וכן כך גם מגילת רות. מגילת רות, כל הפסוקים למעט שמונה מתחילים באות ו'. כל אחד שואל מה הקשר בין פרשת וישב למגילת רות, והקשר הוא ברור. פרשת וישב מתחילה מתחילה למעשה את שושלת בית דוד ואת ביאת משיח צדקנו. איפה? במה שיהודה נושא תמר לאישה. כאשר יהודה נושא תמר לאישה, נולדים להם שני בנים, פרץ וזרח. מי שיקרא את מגילת רות, סוף מגילת רות, מתחילה שושלת בית דוד בן פרץ, ומסיימת וישי הוליד את דוד. ככה מסיימת. שושלת אחת קשורה בין פרשת וישב ולידת פרץ לבין לידת דוד המלך בסוף מגילת רות. אז זה ברור. עכשיו תשמעו פלא פלאות. שימו לב דבר מעניין מאוד מאוד. יש בחג השבועות אנחנו קוראים חלקים מפרשת יתרו. נכון? עשרת הדיברות וזה. אנחנו קוראים מפטירים בנביא יחזקאל במראות הנבואה שלו, פרק א', ואנחנו קוראים את מגילת רות. שבועות קוראים מגילת רות. אז יש לנו פעם אחת יתרו, קוראים עשרת הדיברות ופסוקים פרשת יתרו, פעם שנייה מפטירים בנביא יחזקאל מראות הנבואה, ופעם שלישית מגילת רות. אז בין יתרו לרות הבנו, יש קשר אינרנטי, מובנה, כן? זה שושלת בית דוד, ביאת משיח צדקנו, כן? כנראה שזה גם קשור מאוד מאוד למתן תורה. אבל מה יחזקאל קשור פה? למה מפתירים בנביא יחזקאל? אז לכאורה יש קשר בין הפסוקים, מראות הנבואה וכו'. אלא מה? שחז"ל מגלים לנו שיחזקאל הוא צאצא של רחב. פלאי פלאות. תראו מגילה י"ד ובספרי, על פרשת בעלותך, מובא שרחב התגיירה, התחתנה עם יהושע, ונולדו להם שמונה ילדים, כולם נביאים. ירמיהו, חלקיהו, שריה, ברוך, נריה, אחזיה, חנמאל ושלום. מוסיף הספרי, רבי יהודה אומר, אף חולדה הנביאה, ויש אומרים, אף יחזקאל. שמונה, אין מחלוקת. השמונה שהזכרתי ראשונים, אין מחלוקת. ויש אומרים, רבי יהודה אומר, אף חולדה הנביאה, ויש אומרים, אף יחזקאל. כאשר רחב אומרת למרגלים, כי השם אלוקיכם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, כמו שקראתי קודם, מודה בגדולתו של השם, בייחודו של השם שהוא אחד, כן? שומט את כל עבודה זרה, מקבלת על עצמה למעשה את העיקר הכי חשוב, את אמונת השם. אומר האלקוט שמעוני על יהושע באות י', באות י', אני חושב שהבאתי את האלקוט שמעוני, כן. אומר האלקוט שמעוני, תקשיבו למילים, אומר אלקוט שמעוני כך, ורחב הודתה בדבר יותר מהם, יותר מכל מי שהאלקוט שמעוני מונה פה לפניה, כל מיני מאומות העולם. רחב הודתה יותר מהם, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל והארץ מתחת. אמר הקדוש ברוך הוא לרחב, את אמרת כי השם אלוקיכם הוא אלוקים, ניחא בארץ. שמה בשמיים ממעל את אמרת? שמה בשמיים ממעל? אומר לה הקדוש ברוך הוא, תשמעי, מילא את אומרת השם הוא אלוקים בארץ. בארץ את יכולה לראות, את יכולה לבחון, את יכולה לשאול, לראות, להעביר את זה בשבט השכל, ולהגיע למסקנה השם הוא אלוקים בארץ. אבל בשמיים ממעל, מאיפה את יודעת? מאיפה את יודעת בשמיים ממעל? הגעת לזה לבד? את אמרת מה שלא ראית בעינייך? מידה כנגד מידה, חייך שבנך עומד ורואה מה שלא ראו הנביאים. מי זה הנביאים? זה אותו אחד שאומר, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. הפתיחה של ספר יחזקאל. זה יחזקאל הנביא. הנה הוכחה שיחזקאל הוא צאצא של רחב. את אמרת בשמיים ממעל? אני נותן לך בן שיראה מראות אלוקים. הנה נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. יוצא שיחזקאל הוא הבן של רחב. אם ככה, מה, 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 מה ראינו עד עכשיו? ראינו עד עכשיו, יש לנו את, קודם כל צריך לשים לב, זה הכל מידה כנגד מידה. את אמרת משהו שלא יכולת להגיע אליו לבד בשכל, אלא זה אמונה צרופה, תמימה, קילסת, שיבחת את הקדוש ברוך הוא, הודית לקדוש ברוך הוא בקיומו, שם אלוקיכם בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, קבלי בן שירי מראות אלוקים. אז יש לנו יתרו שהוא גר צדק, רחב שהיא גרה צדק, יחזקאל שהוא בן של גר צדק, ורות המואביה גרה צדק. גרים, אנחנו עוסקים היום בגרים. אז כיוון שאנחנו עוסקים בגרים. יכול להיות, מה זה דבר הקשר?
אמרת חתן יהושע, יהושע הוא לא כהן, הוא משרת בפרט,
לא היה בן פיזי, היה צאצא. יכול להסתדר, אין שום בעיה. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר דבר שהוא עיקר, הוא כלל. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר את זה על ענייני מעמד הר סיני, אבל זה כלל, שאם דבר נמצא בגמרא, אז איפה שהוא נמצא בגמרא הוא לא במקרה שם. כן, יש לי חוקרי, יש שיטות, כל מיני שיטות ללימוד גמרא חדשניות כאלה, כל מיני כאלה המצאות חדשות שמנסים להגיד, הגמרא, אתה רואה, היא מזכירה פה עכשיו איזה מימרה, כי ממילא רבא בר בר חנה אמר משהו, אז כבר מזכירים עוד איזה מימרה שלו. זה סתם, אין קשר, אבל כיוון שהוא אמר, אז מזכירים את זה. רב צדוק הכהן מלובלין אומר משהו אחר לגמרי. אומר תשמע, כשיש, כשמופיע עניין בגמרא באיזה מקום, יש קשר וסיבה מיוחדים למה הוא מופיע שם. זה לא מקרה. לא מקרה. מה הראיה? הוא אומר, תראה, כל ענייני מעמד הר סיני נמצאים בגמרא במסכת שבת. נכון? דף פי וב, דף פי זין, דף פי חד, דף פי תת, עוסקים במעמד הר סיני. שואל רב צדוק, כך קוראים מלובלין, למה מעמד הר סיני, קבלת התורה, מוזכרת דווקא במסכת שבת? למה לא בפסחים? למה לא בפסחים? יצאו ממצרים בפסח. קיבלו את התורה 50 יום אחרי. תזכיר את זה בפסחים? אומר רב צדוק, הגמרא בשבת דף פי וב אומרת, לכולי אלמה תורה ניתנה בשבת. אם כולם מודים שתורה ניתנה בשבת, אז כל העניינים של תורה קשורים לשבת. כן, זה במסכת שבת. מאוד הגיוני. מאוד הגיוני. אבל איפה זה מופיע? דף פיוו שם, פיוו, פיזיים, פיחש, פתת, זה דפים שנמצאים בפרק תשיעי. פרק תשיעי בגמרא. הגמרא בשבת פרק תשיעי, איך נקרא פרק התשיעי? אמר רבי עקיבא. ככה נקרא פרק. פרק תשיעי בשבת נקרא אמר רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא בן
גרים.
רבי עקיבא הוא בן גרים. הוא נכד, נכד. כשאני אומר בן, אני אומר נכד, זה לאו דווקא דור ראשון או דור שני. לא, זה יכול להיות צאצא. זה גם היום. אתה פוגש מישהו אומר, אני נכד של המערל, נכד של החזון איש, נכד של... זה לא באמת שהוא נכד, שהוא היה סבא שלו, הוא צאצא שלו. יכול להיות ריבע, יכול להיות חמישי, דור חמישי, דור שישי, כן? הוא תוצאה של סיסרא ויעל. רבי עקיבא, הוא בא ממה שיעל הייתה עם סיסרא. כאלה של חבר הקני, הייתה עם סיסרא. כן. אז יוצא שמה, שכל, תכף נראה את זה, תכף נראה את זה, סייעתא דשמיא, דברים מפורשים.
בסוף היא
הרגה אותו.
הרגה אותו.
כן, הרגה אותו, נכון. אבל עד שהרגה אותו, מספיק. אז יוצא שגם ענייני קבלת התורה, גם ענייני המשיח, הכל תלוי ברבי עקיבא. רבי עקיבא זה שמצביע על בר כוכבא ואומר, דרך כוכב מיעקב, זה מלך המשיח. זה רבי עקיבא. רבי עקיבא עניין שלו, גם כשהוא הולך לבני ברק, וכשהוא רואים בהגדה של פסח הולך לבני ברק וכו', העניין שלו היה גאולה. העניין של רבי עקיבא זה להביא את המשיח, להביא גאולה. זה היה העניין שלו. הלכו לבני ברק, הוא לא סתם, לא סתם כולם הלכו אליו. הלך אליו רבי טרפון, רבי טרפון בא מהגליל. היה הרב של רבי עקיבא, מה הוא מגיע אליו לבני ברק? ושם ישב ראש המרד, ישב ראש מי שמניע את כל התהליך הזה של הגאולה. טוב, אז ברור שכשאתה רואה שהכל נמסר בידי גרים, זה לא דבר ריק. יש מונח פה משהו. מה מונח פה? מה מונח פה? יש ספר שנקרא אמונת איתך. הוא מביא את הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש פרשת בלק. הזוהר הקדוש על המילים...
כל הגרים האלה... באים
מאסף או... תרף נראה. עוד לפני אסף, הם באים עוד לפני אסף. הזוהר הקדוש אומר על המילים בלק בן ציפור, הזוהר הקדוש אומר ויר בלק בן ציפור, כן? קרא פרשת בלק פותר, ויר בלק בן ציפור. שבלק היה מבני בניו של יתרו. ככה זוהר מביא. הוא דורש עליו את הפסוק, גם ציפור מצא בית ודרור כן לה. גם ציפור מצא, בלק היה בן ציפור. גם ציפור מצא בית ודרוקן לה. אומר הזוהר הקדוש, זה בלק בן ציפור. למה זה בלק בן ציפור? שהכוונה היא שצאצאי יתרו, ככה כותב הזוהר, שצאצאי יתרו, צאצאי בלק, ישבו בלשכת הגזית בירושלים. מה הבית שהם מצאו? הבית של עם ישראל. איפה הבית? באי הידיעה? בהר הבית. זה לשכת הגזית, הבית, דרור, גם סיפור מצא בית ודרור כן לה, כן, יפה מאוד. למה זה חשוב לנו לדעת את זה? כי אנחנו יודעים שיתרו הוא גם הסבא רבא של רות. איך אנחנו יודעים שהוא הסבא רבא של רות? אם רות הייתה ביתו של עגלון, עגלון היה בנו של בלק, נכון? יפה מאוד. אז אם יש רמז בדבר הזה, כשבלק, כשהוא מפחד מעם ישראל בלק, והוא מפחד מעם ישראל והוא רוצה להזעיק את בלעם שיקלל, נכון? אז מה כתוב שם? כתוב שם דבר פלא. כתוב ככה: ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא. אומרים חז"ל, מה זה רב? ראשי תיבות רות בועז. קרבו. הוא רואה שהולך לבוא משיח, רוצה למנוע ביאת משיח. רץ מהר למי? לבלעם, שיבוא לקלל. רוצה למנוע את השידוך של רות ובועז. חושב שהוא יכול להתעסק עם הקדוש ברוך הוא. יפה. אז יוצא כך שיתרו לא רק שזכה להיות החותן של משה, הוא גם שמשה זה מוסר התורה. משה. תורת משה התורה נקראת. מוסר התורה, הוא גם סבא של רות, יתרו, שממנה בסופו של דבר יבוא משיח. אז יוצא שגם שאם מסתכלים גם על פרשת וישב וגם על מגילת רות ועל על היתור של השם יתרו עם האות וו הנוספת, יוצא שגם האות וו היא אות שקשורה לגאולה, שקשורה למשיח, שקשורה למתן תורה, שקשורה לכל העניינים שהגרים האלה ויתרו עם היתר וו, כן, עם התוספת של הוו, מסמלים. אנחנו מיד נבין את זה יותר, את העניין הזה של הוו. הוו זה עוד של אמת, תכף נגיע לזה. אם יתרו זוכה לתת עצה למשה רבינו, זה ברור שזה לא דבר פשוט. אין עוד אדם בעולם, בטח שלא נזכר בתורה, ואני יכול להגיד לכם גם לא במדרשים, שנתן עצה למשה רבינו. משה רבינו מתייעץ, הוא מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. אם משה רבינו מתייעץ, הוא מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מסכים לדעתו בדרך כלל, כן, מה שאנחנו מכירים, הוסיף יום מדעתו, והקדוש ברוך הוא בשכינה הסכימה עמו, כן, הקדוש ברוך הוא מסכים איתו. יש גמרא בסוטה, כן, שבא להסביר, אולי ממנה באמצעותה דרכה נוכל להסביר מה זכה יתרו להשיא עצה למשה רבנו. זו זכות. אף אדם לא השיא עצה למשה רבנו. להשיא עצה למשה רבנו, אתה משיא עצה להבדיל אלף אלפי הבדלות לטראמפ והוא מקבל את העצה שלך. זה דבר גדול. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר של מה בכך. מי אתה שאתה תשיא עצה? מי אתה? אומרת הגמרא בסוטה, שלושה היו באותה עצה. איזה עצה? את כל הבן הילוד, היורה תשליחו. היו שלושה באותה עצה. פרו יושב, מתקס עצה. גם פרו מפחד מעם ישראל, פן ירבה, נכון? היה כתקן המלחמה, ובסף גמרו על צוננו, ונלחם בנו, ועל מן הארץ. כן, יופי, פחדים. אז הם יושבים, יושבים שלושת היועצים המכובדים, בלעם, יתרו ואיוב, ופרו אומר, אני חושב עכשיו להכביד את אולי ולהוסיף להם גזרה, כל הבן הילוד, היורה תשליחו. בלעם קופץ, מוחא כפיים, אומר, בראבו, אני בעד, זה מה שצריך לעשות, קדימה. איוב, אומר את הגמרא, שתק. יתרו ברח. יתרו ברח, יפה מאוד. אומר את הגמרא, בלעם, שהיה שותף באותה עצה, נהרג בחרב. נתן את העצה, השותף לעצה, נהרג בחרב. את בלעם ביטרו. איוב ששתק, נטל איסורים. שלא נדע איזה איסורים נוראים ואיומים, כל מי שקורא את איוב, לא יכול שלא להתרשם מהשיטתיות, מהשיטתיות של האיסורים שם. ממש, מעגלים הולכים וקרבים, עד הפגיעה בו בגופו, בלי שהוא ימות. כמה פעמים איוב היה מוכן למות שם, מי שקורא את איוב מזדעזע לו. זה לא סתם שקוראים את איוב בתשעה באב. זה מזדעזע. עובר איסורים נוראים, נפשו יוצאת למות כמה וכמה פעמים. שלא נדע, יפה. שתק, לקה באיסורים. הרב אלישיב זצ"ל כתב בספר שלו שהמסירות נפש של יתרו בעצם הבריחה שלו ראש ברח זיקתה את כל צאצאיו של יתרו לכל הדורות ביכולת למסור נפש ולברוח ממקום לא טוב, מחברים לא טובים. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה בתנך. כאשר בני שבט הקיני זוכים ביריחו, מתיישבים ביריחו, ושם ביריחו, שם כתוב אומר דושנה של יריחו. יריחו הייתה עיר של תענוגות, זה לא רק ברשות הפלסטינאית יש תענוגות, זה הייתה עיר של תענוגות מאז ומעולם. היו שם זה מקום מישורי, תמרים, מים, אז הם היו בדושנה של יריחו, היו שם, היה להם בלתי אפשרי לשבת, כי אנשים שם היו אנשים מסואבים בכל מיני עניינים לא צנועים ולא טובים. קמו ועברו למדבר. שואלים חז"ל, מאיפה היה להם הכוח לעזוב דושנה של יריחו וללכת למדבר? אומרים חז"ל, זה מהמסירות נפש של הסבא שלהם, של יתרו. יתרו עזב הכל, הלך למדבר, לעם ישראל, הם מסוגלים לעזוב את הכל, ללכת למדבר. יתרו הייתה לו מסירות נפש, אומר הרב אלישיב. המסירות נפש הזו עוברת לצאצאים שלו. אבל ישנה שאלה ששואלים המפרשים, והיא, מה פתאום שיתרו יברח מהתפקיד שלו כיועץ? זה התפקיד שלך כיועץ. אתה נמצא שם כיועץ, אתה מקבל משכורת בשביל להיות יועץ לפרעה. אתה מקבל מעמד, אתה מקבל תפקיד, אתה מקבל כסף. שאלו אותך עצה, אתה יכול לעשות אחד משתיים, אחד משלוש. אתה יכולת להתנגד, להגיד לא, לא לעשות. יכולת לשתוק כמו איוב, להימנע. והעצה לא עוברת, ואתה מנעת את העצה. אמרת אני נמנע, מנעת את העצה. סליחה, אמרת אני נמנע, העצה עוברת, אבל אתה לא היית שותף לה. ויכולת להסכים. להסכים לא רצית, כי זה עצה רעה, כי אתה לא שותף לאנשים רעים, אני מבין. לשתוק. למה לא? הסכמה שבשתיקה. אבל לברוח? תגיד, תביע את דעתך, תגיד, זה דבר רע. לא רוצה לעשות דבר רע. למה לברוח? מה העניין של הבריחה? אומר הספר אמונת איתך, יתרו אמר, אני לא מסוגל להיות במקום שיש בו אנשים כאלה רעים. לא רק שאני לא רוצה לייעץ, אני לא רוצה להיות שותף באיזשהו אופן, גם לא בהסכמה של השתיקה. אני לא רוצה להיות במקום שיש בו אנשים רעים. אני רוצה לקום וללכת. איי, אני מוותר על העתיד של הילדים שלי. אני מוותר על היכולת להשפיע, לקבוע, לעשות. אני מוותר על מעמד, אני מוותר על כבוד. לא מעניין אותי. אני עם אנשים רעים לא נשאר. עם אנשים לא טובים לא נשאר. תראו, מידה כנגד מידה. שימו לב, בשיעור הזה יש הרבה פעמים מידה כנגד מידה, וזה לא סתם. מידה כנגד מידה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא היית מוכן להיות שותף לעצה, באיזשהו אופן, גם לא בשתיקה, אני אזכה אותך, תוכל לתת עצה למשה רבנו עליו השלום. מידה כנגד מידה. ברחת מעצה לפרו, תקבל עצה למשה רבנו עליו השלום. הילדים שלך נפגע המעמד שלהם, הילדים שלך ישבו בלשכת הגזית. כנגד מה שנפגע המעמד שלהם. בואו חבר'ה. אם אני יועץ של פרו, הילדים שלי מסודרים עוד לפני שהם נולדו. לא רק ג'ובים, מכל בחינה שהיא. כל בחינה שהיא. ויתרת על זה, הילדים שחשבו בלשתת הגזית. אתה ברחת מההיצה של פן ירבה ופן תפרוץ מלחמה ונחם בנו בעלה מן הארץ, אז הבנים שלך ישבו לשכת הגזית, זה סנדרין שם. הם יהיו חלק מהסנדרין, ומה סנדרין מחליטה? מתי יוצאים למלחמה, מתי לא. אתה לא ויתרת על העניין הזה. אתה קיבלת החלטה, אתה הלכת עם האמת שלך, אתה לא מפסיד מזה. אתה תקבל את השכר. אתה ברחת מהעצה שהעניין שלה היה להכביד על עם ישראל, אתה תזכה לתת עצה שהעניין שלה זה להקל מעם ישראל. מערכת המשפט. כל העניין שלה להקל על משה. להקל על מערכת המשפט. וממה מתפעל יתרו כשהוא בא לעם ישראל? בדיוק מזה, מהמידה כנגד מידה שהשם נוקט. לא בעניין שלו, כי הוא לא יודע מה יקרה, אבל בעניין של, כי בדבר אשר זדו עליהם, בעניין שהוא מסתכל, הוא רואה, כי הרבי מבריסק אומר, כתוב, עלילו את השם כל גויים שבחו כל האומים. נכון? הוא אומר, למה שהגויים יעלילו את הקדוש ברוך הוא? למה? עלילו כל גויים שבחו כל האומים. שרים את זה באלל. למה? כי גבר עלינו חסדו. אז מה כל אחד חושש? מה זה כי גבר עלינו חסדו? אומר הרבי מבריסק, רק הגויים יודעים כמה הם תכננים וזוממים עלינו כל העת וכל הזמן, והשם מתגבר עליהם, כי גבר עלינו חסדו של השם, השם מתגבר עליהם ולא נותן להם להוציא את זממם לפועל, אף לא פעם אחת. על מה הגויים שפכים את הקדוש ברוך הוא? אומרים, עלינו, זה שם כל גויים שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, כי הקדוש ברוך הוא בחסדם מתגבר עלינו ולא נותן לנו להוציא לפועל את כל מה שאנחנו חורשים רע על עם ישראל. אומר יתרו, אתה ידעתי כי השם הוא האלוקים, כי גדול האלוקים, כי בדבר שזדו עליהם. מה זה כי בדבר שזדו עליהם? אני יודע מה פרעה רצה לעשות לעם ישראל. אני יודע, הייתי שם, אני הייתי היועץ, אני הייתי הכי קרוב למלכות, אני מכיר. וראיתי בזמן שהמצרים טובעים בים, ראיתי את המידה כנגד מידה של הקדוש ברוך הוא. המצרי שהיה מתעלל בעם ישראל בקש, טבע כקש. המצרי שהתעלל בעם ישראל באבנים, טבע כאבן. ירדו ממצולות כמו אבן. ומי שהתעלל באופרת, קיבל באופרת את התביעה שלו. כמו אופרת. צללו כאופרת במים אדירים. מידה כנגד מידה. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליתרו, אתה שמת עין לדקדק במידת הדין, אתה ראית, אתה הבחנת איך אני נהגתי מידה כנגד מידה, אתה ראוי שכל הדיינים ימונו על ידך. העצה על מינוי דיינים היא תהיה שלך, היא מינוי שלך, כי אתה יש לך טביעת עין לראות איך הדין בעולם אין הפקר, הכל בא מידה כנגד מידה. יש הבדל בין מי שהתעלל בעם ישראל בקש לבין מי שהתעלל בעם ישראל באבן. במים שמגיע הזמן הדין, כל קל בג'יומו בסוף. כל אחד מקבל. מגיע מידת הדין, היא פועלת, היא יודעת לזהות את המצרי הזה שהתעלל בקש, ואת המצרי הזה שהתעלל באבן, ואת המצרי הזה שהתעלל באופרת. ויש הבחנה. הם ימותו. הם יקבלו כולם את העונש. אבל אחד יעלה וירד, יעלה וירד כמו קש, אחד יצלול כמו אופרת, ואחד יהיה כמו אבן שנגררת ומתגלגלת ונגררת ומתגלגלת בתוך המים, עד שתצא לו נשמה. עכשיו נגיע קצת לענייני, נדבר קצת בענייני גלגולים, כי גם בזה יש הרבה מידה כנגד מידה. אז קודם כל, למאן דאמר שגלגולים, שאנחנו דור של כולנו מגולגלים, אמרנו שיש מאן דאמר בדור הזה, יש מחלוקת. האם כל הנשמות של הצעירים של ימינו הן נשמות חדשות או שהן נשמות מגולגלות? יש מחלוקת בדבר הזה. בכל אופן, ברור שעד הדורות האחרונים ממש, אני מדבר על עשרות שנים האחרונות, ברור שכל הנשמות היו נשמות מגולגלות. שהגיעו לזה, וגם בזה יש מחלוקת, האם נשמה מתגלגלת שלוש פעמים ולא יותר, האם נשמה מתגלגלת יותר משלוש פעמים, ולמעשה אין מספר למספר הגלגולים, אין לזה קץ, עד שלא מתקנים, מתגלגלים, ושאלות גדולות, במה מתגלגלים, ואיך זה נקבע וכו', זה עניין גדול מאוד, עניין הגלגולים בחז"ל, בטח ב-500-600 שנה האחרונות, הוא עניין גדול מאוד, נכתבו עליו ספרים, רב חיים ויטל כתב שער הגלגולים לאריזל, הרמה מפנו כתב, יש אבי סבו של החידה, ברבי אברהם אזולאי בספר שלו, ובעוד ועוד, השלם דבר בענייני גלגולים, ועוד ועוד ועוד. גלגולים זה דבר קיים, תכף תראו שזה לא רק קיים, זה יש לו שורש חזק, וגם הוא תכליתי, הוא נועד לתקן. אתה באת הנה, יש לך שליחות בעולם, לא ביצעת את השליחות כהוגן וכהלכה, אתה צריך לתקן, נותנים לך הזדמנות נוספת, בוא תתקן. לא נעים, הייתי רוצה שר שם למעלה כבר בגן עדן וכו', נו, אין ברירה, לא עשית את העבודה, לא השלמת את העבודה, תשלים אותה, זה מאוד יופי.
תרח הגיע בגלגול של
איוב. מי?
תרח.
יכול להיות. עכשיו, בסדר, יכול להיות. אני לא זוכר את כל הגלגולים. יש ספרים שלמים בדבר הזה. הבאתי לא פעם את הרמה מפנו, את שאר הגלגולים לאריזל. יש שם דברים נפלאים, באמת, דברים נפלאים מאוד מאוד. יש בליקוטי תורה של אריזל. כדי להבין קצת יותר את הנושא של הגלגול, אני אספר לכם סיפור שמובא מהבעל שם טוב. אנחנו נעשה את זה מהר כי אין הרבה זמן, אבל הבעל שם טוב יום אחד הגיע אליו איזשהו תלמיד שלו, ושאל אותו על מה שכתוב בפרשת משפטים, פרשת של שבוע הבא בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אילן גלגוליה, אילן סדרה דגלגוליה. אלה המשפטים אשר תשים לפעמים, אילן סדרת הגלגולים. זה סדר הגלגולים. בא תלמיד הבעל שם טוב אליו ואומר לו, רבנו, אני לא מבין, מה זה נקרא סדר הגלגולים? אמר לו הבעל שם טוב, תראה, זה מסובך להסביר, אני מציע, אין טוב ממראה עיניים. צא ליד הנחל, יש שם איזה עץ גבוה, תעלה על העץ, אתה צריך לשבת על העץ עד רדת החשיכה, לא להוציא הגה, מה שאתה לא רואה, מה שלא קורה, אתה לא מתערב. אמר לו, בסדר, הלך, התיישב שם על העץ, הוא יושב, שום שומע שעתות סוסים, קרקרה מגיעה, יורד מהקרקרה איזה עשיר, רואים עליו שהוא עשיר, לבוש כהוגן וכהלכה, הקרקרה מפוארת, המשרת יורד, פותח לו את המדרגות, הוא יורד מהמדרגות של הקרקרה, ניגש אל הנחל ורוצה לשתות מים. כמו שהוא מתכוון לשתות מים, מהכיס שלו נשמת הארנק. שמעת לו ארנק, אז זה היה מין סקיות כאלה, מלאים זהובים. נשמעת לו, הוא שותה, קם, לא שם לב שנשמעת לו, עולה למרכבה ודוהר משם. זה רואה מהעץ, אופ, ארנק ליד המים. אבל הבעל שם טוב אמר, לא זזים, לא הולכים, לא באים, לא מתערבים. לא עוברות דקות ספורות, ולנחל מגיע אני. איזה אני, עם חמור מודל 76, משהו כבר שעבד עליו הכלח, מדדה ככה, מגיע עם החמורצ'י כזה ליד הנחל, רוכן לשתות מים, רואה ארנק, השתבח שמו עד בורא עולם, זה בטח על המצוות של אשתי מאתמול, לוקח את הארנק, מכניס לכיס, הולך כעבור כמה דקות מגיע אדם שלישי, כולו מפזם, כולו שר, כולו עליז, עם איזה סל של פיקניק. הוא מגיע לשפת הנחל, פורס לו מטפחת על הדשא, מתיישב, מוציא, עושה נטילת ידיים, יושב לאכול, יושב לאכול. עוד הוא לא מספיק סיים את הארוחה, תוך כדי, כולו מדושן עונג, שעתות סוסים, שעתות סוסים כרכרה, מגיע העשיר, יורד בדערה, הפעם לא צריך שיפתחו לו את הזה, קופץ מהכרכרה, הוא רץ, הרכבים שלו רצים, כולם רצים אל האיש הזה, אומרים לו, אדוני, תביא את הארנק. אומרים להם, על מה אתם מדברים? פה נפל לי ארנק, תביא את הארנק, אל תשקר, מה עשית עם זה? איפה תמנת את זה? אומרים להם, תשמעו חבר'ה, תנו לי דקה לסיים לאכול, אני יכול? איזה לסיים לאכול? תביא את הארנק, לא תביא את הארנק, תבלו אותו במים, עיקו אותו, עיקו לי וצעוני, הסירו רדידים מעלי שומרי החומות, שברו לו את העצמות, בקיצור. שברו לו את העצמות, לא מצאו את הכסף, נסע. זה ירד מהעץ, רץ מהר לבעל שם טוב. אמר לבעל שם טוב, אני לא הבנתי עכשיו, אני לא מבין שום דבר. אני לקח את הכסף, הלך, לא קרה לו כלום. העשיר איבד כסף, אני הלך עם הכסף, לא קרה שום דבר. בא השלישי המסכן הזה, ישב לאכול, כולו שער, מפזם וזה, מקבל מכות. למה? אומר לו הבעל שם טוב, עכשיו בוא תבין מה זה סדר גלגולים. אלה בגלגול קודם, העשיר ואני היו שותפים. הייתה מחלוקת ביניהם. הייתה מחלוקת ביניהם, הלכו לבית משפט, ובית משפט קיבל שוחד, השופט קיבל שוחד. קיבל שוחד, פסק לטובת העשיר. פסק לטובת העשיר, והעני היה צריך להוסיף סכום כסף נכבד מאוד, אז הוא לא היה עני, הם היו שותפים. היה צריך להוסיף לשותף שלו, שבגלגול הזה בא כעשיר, סכום כסף נכבד מאוד. עכשיו, הדין היה דין שקר. השופט היה שופט של שקר. היה צריך להחזיר לעני את הכסף שהעשיר לקח ממנו שלא כדין. בא העשיר, איבד את הארנק, בא עני, לקח את הכסף. אומר לו, ומה זה השלישי? מה זה השלישי הזה? מה הוא השם? זה השופט. זה השופט. זה השופט. השופט הזה היה צריך עכשיו, על מה שהוא לא עשה דין של אמת, היה צריך מלכות. היה צריך לקבל מלכות. אז דאגו לו שיקבל מלכות. יפה. כן, יש ספרים שלמים שנכתבו בעניין הזה, ויש רמזים, שום דבר הוא לא סתם ככה. יש שיטה עם רמזים בכתוב, עם גימטריות שהולכת והיא מבוססת וכו'. פרקי רבי אליעזר, אני לא אקריא לכם כי הזמן קצר ואני לא רוצה להפסיק את העיקר, והעיקר זה לא הגלגולים. בפרקי רבי אליעזר, מי שירצה יראה אחר כך, בפרק כף א', הוא מביא רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול, זה רבי אליעזר הגדול, זה רבו של רבי עקיבא. אז רבי אליעזר בן אורקנוס מביא ש קין הוא מייצג את השורש של מצרים, את השורש של הרע בעולם, והבל מייצג את השורש של עם ישראל ואת הטוב בעולם. בסדר? ככה הוא מביא שם. אנחנו יודעים שקין קם על הבל והרג אותו. על מה הם רבו? על מה הם רבו? על מה היה הריב? על מה הוא קם אח להרוג את אחיו? זה שלוש דעות בחז"ל. דעה אחת אומרת שהם רבו על מטלטלין ועל נדלן. בא קין לאבל, אמר לו, אני עובד אדמה, כל המקרקעין, כל הנדלן שלי. אמר לו, אבל, אין בעיה, אני רואה צאן, כל המטלטלין שלי. רק סיכמו את הדבר, לחצו ידיים על הדבר הזה. בא קין לאבל, אמר לו, תשמע, הקרקעות שלי, מעכשיו זה כביש אגרה. אתה רוצה לדרוך על הקרקע? שלם. לא, תפרח באוויר. זה לשון המדרש. תפרח באוויר, תעוף. אתה יודע לעוף? לא. שלם. אמר לו, אבל אין שום בעיה, תוריד את הבגדים, תוריד את ה... תן לי את כל המטלטלין שלך, כל מה שיש לך, את החץ והקשת, את ה... תן לי הכל, זה שלי עם טלטלין. לא, תשלם. זה בכו וזה בכו, קם קין על אבל, הרג אותו. זה מן דאמר אחד, שרבו על מטלטלין ועל חלוקת העולם בין מטלטלין לנדלן. מן דאמר שני, שרבו... רגע, על מקום המקדש. מקום המקדש. למה על מקום המקדש? בא אבל לקין, אמר לו, תשמע, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא את הקורבן שלי מקבל ברצון, ואת הקורבן שלך לא מקבל. לעתיד לבוא שיבנה בית המקדש ויקריבו קורבנות, אז בית המקדש יהיה במקום שהוא יהיה שייך לי. אומר לו קין, בשום פנים ואופן לא, לא מקובל עליי. זה ככה וזה ככה, קם עליו הרג אותו. דעה שלישית שרבו על התאומה היתרה. קין נולד, נולדה איתו תאומה. אבל נולד, נולדו איתו שתי תאומות. שתי תאומות. הייתה תאומה אחת יתרה. אמר קין, אני הבכור. תן לי את התאומה היתרה. אמר לו, מה פתאום? היא נולדה איתי, היא שייכת לי. רבו על התאומה היתרה, קם קין על אבל והרג אותו. יפה מאוד. הזוהר הקדוש והאריז"ל בעקבותיו, שמערוכו כותב גם בשאר הגלגולים וגם במקומות אחרים, תכף נראה בליקוטי תורה, הזוהר הקדוש אומר שקין ואבל היו חייבים לחזור בגלגול לתקן את החטא. קין ואבל. עכשיו בואו נעזוב רגע אחד למה אבל היה צריך לחזור בגלגול, אבל ודאי שקין לא יכול לתקן אם אבל לא חוזר, זה פשט. אבל יש לזה גם טעמים. זהו, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אין לנו את הזמן. אבל ודאי נענש על משהו. זה לא שאבל היה חף מפשע לחלוטין. הוא לא היה ביחסים עם אחיו. ביחסים עם אחיו הוא היה בסדר, אבל מה שחזל קוראים, הוא הציץ. הוא הציץ למקומות שהוא לא היה צריך לראות, ולכן הוא נהרג. לא ניכנס לזה עכשיו, עזבו את זה, שמתו את זה. בואו נתייחס לקין ולתיקונים של קין. אומר הזוהר הקדוש, משה זה נוטריקון. מם משה, שין שט, תף, היי אבל. היי אבל, משה. משה שט הבל. קין, על קין נאמר, שבעתיים יוקם קין. יוקם זה יוד קוף מם. יוד יתרו, קוף קורח, מם מצרי. שלושת הגלגולים של קין. שלושת הגלגולים של קין, עכשיו צריכים לבוא לידי תיקונם. משה מה עושה למצרי? ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, וירא את המצרי, ויתמנהו בחול. אומרים חז"ל, הדברים מובאים, מי שרצה אני יכול להראות לו את זה, הדברים מובאים בצורה ברורה. אומרים חז"ל, מה זה ויפן כה וכה וירא כי אין איש? זה החלק המצרי משקף את הקליפה, גם בקין יש קליפה ויש פנימי, את הקליפה של קין, את החלק הרע שאין ממנו שום תועלת, לא, בעבר לא היה ממנו צדיקים מהקליפה הזו, ולא יהיה לעתיד צדיקים מהקליפה הזו. משה רבנו מסתכל, ואיפן כה וכה וירא כי אין איש, לא יהיה מהמצרי הזה, לא יהיה איש לעולם, וירא את המצרי ויתמנהו בחול. זה המצרי. עכשיו, קורח ותיקון קין, זה אנחנו נדבר היום על תיקון קין. השלה כותב על התיקון של קין, אומר השלה, אומר ככה, כי קורח הוא גלגול קין, כי נתגלגל קין שלוש פעמים מצד נפש רוח ונשמה. זה הוא מדבר בפרשת קורח, השלה בפרשת קורח. והיינו במצרי שהרג משה, ויתרו חותן משה, זה גם גלגול של קין, כמו שנאמר, וחבר הקיני נפרד מקין, זה פסוק מפורש בתורה. ואחר כך בקורח, ומשה הוא גלגול של הבל, ועשה בו נקמה שלוש פעמים. משה עשה נקמה שלוש פעמים. ויח את המצרי, הרג את המצרי, ויח את המצרי, ויח גימטריה 36, ואם הכולל 37, גימטריה הבל. ככה כותב השלה. המצרי בגימטריה משה, 345. המצרי בגימטריה משה. ויתרו, אז משה רבינו מתקן את הקליפות האלה, תכף נראה איך הוא מתקן גם את קורח, אבל הוא מתקן את הקליפות האלה, הוא מתקן את החטאים האלה, הוא מתקן את החטא של קין. פתאום בא לו יתרו. יתרו לא מת. נכון? יתרו לא מת. למה הוא לא מת? אומר השלה, אומר, יתרו עשה לו הכנעה. נכנע לפני משה רבנו עליו השלום. לפני משה רבנו מי זה? הבל. גלגול הבל. מה עשה לו הכנעה? הביא לו את ציפורה. הביא לו את ציפורה. מי זו ציפורה? התאומה היתרה. התאומה היתרה, ציפורה. אומר השלה, וגם הבאר משה מאושרוב מביא את הדברים, זה דברים שמופיעים גם באריזל, וגם רב חיים ויטל כותב על זה, אבל אני מביא לכם את זה מהאחרונים כדי שיהיה קל בספרים האלה, זה לא כתוב בשפה שקשה להבין. לפעמים שם בספרים של המקובלים זה כתוב בשפה שקשה להבין את זה, אבל פה באר משה מאושרוב כבר פישט את הדברים וגם השלב, זה מובן. אז מה היה? עשה לו הכנעה ונתן לו את ציפור הביתו שהיא הייתה תאומה יתרה, שבעבורה הרג קין את אבל. למה קין הרג את אבל לפי הסבר אחד? תאומה יתרה. איך הוא מתקן עכשיו? יתרו שהוא גלגול קין מביא את הציפורה שהיא התאומה יתרה, מביא אותה אל משה רבנו. ואתה קורח שעשה מחלוקת הגדול וחזר לסורו, אז הרגו משה. משה הרג את קורח. איך? כדי שיתקיים שופך דם האדם, באדם דמו ישפך. כלומר, אותו האדם עצמו שנהרג, זה אבל, הוא הרג את אורגו, הוא הרג את קין. מי זה קין? קורח. וכן משה, שהוא הבל, הרג את קורח שהוא קין. ולא סתם הרג אותו, ומיטתו הייתה בבליעה באדמה. למה? מידה כנגד מידה. כי פצע ארץ את פיה לבלוע דם הבל. וכשה... כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה אשר הררת, אומר לו הקדוש ברוך הוא. מאיפה צועקים? איפה הוא שם את אבל? קבר אותו באדמה. אתה קברת אותו באדמה, אתה תגיע בגלגול קורח, והאדמה תפצה את פיה ותבלע אותך. מידה כנגד מידה. אומר הבאר משה מאושרוב על מה שכתוב, ויקח יתרו חותן משה ציפור האשת משה אחר שילוחיה. הוא שואל, למה כתוב ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה? תגיד, את ציפורה ביתו. יתרו מביא את ביתו. מה אתה קורא לביתך אשת משה? תקרא לה ביתי. אתה קורא לבת שלך? ביתי, זה הבת שלי, שלום משה, הבאתי את הבת שלי, שלום. הנה הבת שלי. למה אשת משה? אומר הבאר משה מאושרוב, כאן עודה יתרו, שהוא גלגול קין, שציפורה שיתרמה יתרה, שייכת למשה שהוא הבל. והיא אשת משה, אשת אבל, ולא ביתו של קין. באה התורה והוסיפה, פסוק שקראנו בתחילת הפרשה, ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם, אר האלוהים. אומר הבאר משה מאושרוב, על מה היה הנימוק השני לוויכוח בין קין לאבל? מקום המקדש. אומר עכשיו, למקום אשר הוא חונה שם, אר האלוקים, מודה יתרו, שכשיבנה בית המקדש, הוא יבנה בחלק של עם ישראל, שהוא מצאצאי אבל, לא מצאצאי, מחילה, השורש שלו באבל. בחלקו של אבל. וכשיתרו מייעץ למשה רבנו למנות דיינים, זה גם תשובה של מידה כנגד מידה. למה? על מה היה הוויכוח שלהם? מטלטלין נדלן. זה, תאב בצע זה היה.
קין.
תאב בצע. הוא לא יכול לסבול. הוא רצה את הכל. הוא לא יכול לסבול. מה זה מינוי דיינים? עיקר הפעולה של דיינים זה על דיני ממונות. דיני ממונות. הם דיינים על דיני ממונות. בית רום תקן דיינים בעם ישראל. עיקר הפעולה של דיינים זה בדיני ממונות. על הממון, שהיה תאב בצע והיה קלקול הממון, הוא מתקן עכשיו דינים בממונות. עד כאן הבאר משה מאושרוב. המוערכו מוסיף עוד דבר. הוא מוסיף עוד שני דברים. מוערכו מוסיף, כתוב כשהוא בא, ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו, רגע, לא, לפני, כתוב ויקח יתרו חותן משה ציפור אשת משה אחר שילוחה ואת שני בניה, את שני בניה, שואל מוערכו, למה צריך להגיד שהוא בא עם שתי בניה? הוא אומר, זה תשובה למה שהיה כתוב, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה אשר הררת. למה כתוב שם דמי אחיך? היה צריך להגיד דם אחיך. למה דמי? רש"י על המקום כותב, כי כל דמי אחיך זה אחיך צועק, וגם זרעיותיו צועקים. אז מה הוא מביא? שני בניה. הוא מביא את הבנים. כנגד דמי אחיך. אומר מוערכו, ויקח, מה שכתוב, ויקח יתרו עולה וזבחים, זה כנגד מה שקין הביא את הירוד מפרי הארץ, הוא הביא רק את החלק הירוד שבגידולים שלו לקורבן, שזה מה היה? פשטן, סופי תיבות של מילוי קורבן זה פשטן, פשטן. ועכשיו הוא מתקן את זה בעולה וזבחים. אבל בליקוטי תורה, בליקוטי תורה, מוערכו מביא דבר שהוא פלא פלאות. באמת, פלא פלאות. אומר מוערכו דבר כזה, תקשיבו לזה. פרשת יתרו. אומר רב חיים ויטל בליקוטי תורה על האריזל, הוא אומר, כתוב דבר שצריך לשים לב אליו. כשיתרו בא אל משה רבינו, הוא אומר לו, אני חותנך יתרו בא אליך. מה הוא פחד שמשה שכח איך הוא נראה? מה זה אני חותנך יתרו בא אליך? אתה פה, אני רואה שאתה יתרו, אני יודע שאתה חותן שלי, מה זה אני חותנך יתרו? אומר מוערכו ככה, אני חותנך יתרו ראשי תיבות אחי. אני א', חותנך ח', יתרו י', אחי. הוא אומר לו, אח שלי, אני חזרתי בגלגול בשביל התיקון. אומר לו, ראשי תיבות אחי, כי הוא גלגול קין, ולכן לפי שכפר בדינים, מה הדבר הבא? מה זה לפי שכפר בדינים? יש, זה יסודי עכשיו, מה שאני אומר לכם, זה יסודי, כל אחד צריך לראות את זה לפחות פעם בחיים בעיון. מה היה הוויכוח בין קין להבל? כתוב, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. ויאמר קין אל הבל אחיו, לא כתוב מה הוא אמר. לא כתוב בשום מקום מה הוא אמר. מביא יונתן בן עוזיאל, תרגום יונתן בן עוזיאל, מביא, גם מה שמופיע גם בתרגום ירושלמי, הוא מביא שהוויכוח ביניהם היה ויכוח פילוסופי עמוק. הוא אומר, על מה היה הוויכוח? ואמר קין לבת אבל אחוי איתה וניפוק תרוונה לברה. בוא נצא לשדה, יצאו לשדה. אומר קין, אני ישר מתרגם לכם, אומר קין לאבל, אני מסתכל על הבריאה ואני רואה שהקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם, אבל לא בפירות טובות, לא במעשים טובים הוא מדבר, ובכלל לדין ולדיין ולאגרתיו לצדיקיה אין דין ואין דיין ואין שכר טוב לצדיקים ואין שכר לא טוב לרשעים ואין עולם הבא, ואומר לו, לדין, לדיין, לתעלה מחרן, אין עולם הבא, ולת למיתן אגרתיו לצדיקיה, ולת למפרע מן רשעיה. בקיצור, הוא אומר לו, אין, העולם הפקר. זה מה שאומר לו. אומר מוערכו, אומר האריזל, ואמר לדין ולדיין, לכן חידש אתה פרשת דיינים. אתה אמרת אין דין ואין דיין. אז עכשיו אתה תתקן את זה, תחדש פרשת דיינים. תגיד, יש דין ויש דיין ויש סדר בעולם. יותר מזה, הלא הוא בסופו של דבר כפר בעיקר. הוא כפר בעיקר. קין כפר בעיקר. קין עבר שלוש עבירות קשות שבתורה. שפיכות דמים הרג את אבל, גילוי עריות לקח את התאומה היתרה בגזל, באונס, ועבודה זרה, שכפר בעיקר. לדין ולדיין, זה כפירה בעיקר. אין שכר טוב, אין מידה כנגד מידה, אין שום דבר. אומר לו, אומר מוערכו, אתה תבוא עכשיו יתרו, ואתה תגיד, אני ראיתי את כל אשר עשה האלוקים למשה ולישראל עמו. ואיחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל. כי בדבר אשר זדו עליהם, אני אראה מידה כנגד מידה, ואני יודע שיש מידה כנגד מידה. לא רק שיש דין ויש דיין, אני יודע שהקדוש ברוך הוא נוהג, מנהג את העולם במידה כנגד מידה. תוקן חטא קין לחלוטין במעשה יתרוף. בהכנעה, כמו שאומר השלה הקדוש, בהכנעה שנכנע יתרוף. תוקן החטא. יש לזה משמעויות, זה לא, יש לזה נפקויות לזה שהחטא הזה תוקן. יפה מאוד. אז הכל תוקן והכל יפה והכל נחמד. וקין, אמרנו, התגלגל ביתרו, שממנו יצא ציפורה, ויתרו הוא ראש הגרים, וקשור לרות המואביה, דרך בלק, כן, ויחזקאל הוא נכד של רחב. נשאר לנו לשאול על רחב. רחב מבקשת, ובזה אנחנו מסיימים, וואה, מחילה, אני מבקש סליחה, אבל אנחנו מסיימים בזה, בלי נדע. ולא הספקתי את העיקר, כי זה, אולי נדלג על זה. רק אני אגיד לכם כאן, רחב, רחב מבקשת מהמרגלים עוד של אמת. קרי, זה הלשון, עוד של אמת. תנו לי עוד של אמת. ואז הם נותנים לה תקוות חוט השני, אם אתם זוכרים. אני לא יכול להרחיב עכשיו להראות לכם תקוות חוט השני וזה, רק עוד של אמת. אז זוהר הקדוש פרשת ביקרא שואל את השאלה הזו. מה היא ביקשה מהם? מה זה עוד של אמת? מה זה עוד של אמת? עונה הזוהר הקדוש עוד של אמת זה עוד וב. זה עוד של אמת. האריזל בליקוטי תורה, מה שאני לא מקריא לכם עכשיו כי אין זמן, על ספר יהושע פרק ב' אומר, והנה רחב נמשכה מסוד קין, וכן בעלה חבר הקני, ולזה שאלה ונתתם לי עוד של אמת, שהוא סוד וישם השם לקין עוד. איזה עוד השם שם לקין? וב. זה העוד. אז עכשיו שתוקן החטא, יתרו מקבל את הוב הזו. כי הוא תיקן, כי הוא בא בהכנעה. את העוד, את העוד, הוא מקבל. ממילא הוא זוכה לתוספת הזו. שימו לב לדבר אחרון, איך יחזקאל נקרא לאורך כל הספר. כשהקדוש ברוך הוא פונה ליחזקאל בכל הנבואות, כל הנבואות, אין יוצאים מן הכלל, איך הוא פונה ליחזקאל? ואתה בן אדם. למה? למה? למה ואתה בן אדם? כי יחזקאל, אם הוא בא לתקן את חטאו של קין, אז הוא בן אדם הראשון. אתה בן אדם, אתה בן אדם הראשון. כי יחזקאל הוא צאצא של רחב, ורחב היא צאצאית של יתרו, ויתרו הוא מתקן את קין. אז ממילא יחזקאל בא לתקן את קין, נקרא אתה בן אדם. איזה בן אדם? בן איזה אדם? בן אדם הראשון. אתה בן אדם הראשון. ולכן כשהקדוש ברוך הוא לוקח את אשתו של יחזקאל, חוץ מכבוד הנוכחים יושבים פה, כתוב, הנני לוקח את מחמד עיניך. לוקח את אשתו, זה כי יחזקאל צריך עדיין לתקן את החטא של התאומה היתרה, את מה שהיה שם בגילוי הראיות, יחזקאל מתקן את זה לחלוטין. טוב, הסוף היה צריך להיות, יש פאנץ' בסוף, שזה כמובן רבי עקיבא, הוא נולד מסיסרא, מיעל, היא נקראת אשת חבר הקני וכו'. הייתי צריך להראות לכם שיש בתורה שש פרשיות שקרויות על שם אדם, ארבע מתוכן קשורות ליתרו. ארבע. יש נוח וחיי שרה, נגיד, לא קשור. אפשר את נוח גם לקשור, אבל נעזוב. חיי שרה ונוח לא קשורים, אבל אחרי כן יש יתרו, יש בלק, נכון? יש קורח, יתרו, בלק, קורח קשורים, ויש פנחס. גם פנחס קשור, נכון? איך פנחס קשור? כי פנחס, אבא שלו זה אלעזר, שלקח אישה מבנות פוטיאל. פוטיאל מי זה? יתרו. יתרו, יפה מאוד. ארבע פרשיות, לא בכדי. למה? כי יתרו היה מבקש האמת. אם היה לנו זמן היינו מרחיבים בעניין של מבקש אמת, אבל אין לנו את הזמן, אז זה אי רצון.
אבל כל הזמן שמשה היה עם יתרו, הוא לא יכל לשכנע אותו. הוא היה הרבה זמן עם יתרו.
כן, אבל מה הוא צריך לשכנע אותו? יתרו בא משוכנע כבר. היה, יתרו בא משוכנע. בקשת האמת, יתרו יכול היה לבוא עם בקשת האמת שלו לפני משה, רק כי הוא ידע שמשה רבנו בא מבית של מבקשי אמת, ומשה רבנו עצמו הוא מבקש אמת מוחלט. ולכן הוא הסכים לקבל עצה, כמו שאמרם הסכים לקבל עצה מילדה בת חמש, שהיה נשיא הדור, ממרים שהייתה ילדה בת חמש. מבקשי אמת, שיש אמת מולם, הם לא עושים שום חשבון לשום דבר, רק לאמת. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו.